בוקר טוב, פרק י' פסקה ד'. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. אימוץ הרצון והערתו ואימוץ השכל אחוזים הם זה בזה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהן הם נובעות. ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. לכן, מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ומוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. אמנם, אי אפשר לבוא אליה כי אם אחרי הענווה המוחלטה. הבא מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, שהיא נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית, שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא האושר היותר גדול בחיים. וכל מה שיתמלא הודו, וכל מה שיפואר בפאר של דעת ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות אורה ציבורית ושל גדלות, נשמה וטהרתה, ככה יגדל עושר החיים. וממילא תחדור אז השמחה הנשמתית, והדבקות בעצמה תבוא למעלתה עליונה, עד שגאות השם תגלה בנשמה. וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עימה, כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? אור אין סוף העליון, המרומם על כל ברכה ותהילה. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. התוכן של הפסקה לא ברור לי. אני חושב שאולי מהניקוד של איך שזה מנוקד פה אפשר לדייק. הכוונה היא שבשביל שהאדם יהיה משכיל השכלות אלוהיות, בעל השכלה אלוהית, אז מוכרח שהוא יעשה תשובה. זה הדגש בפסקה. ההתלבטות שלי הייתה אם הפסקה תלך ותסביר למה צריך השכלה אלוהית בשביל לשוב בתשובה. זה ודאי נכון, ראינו כבר בפסקאות הקודמות את ההדדיות בתלות הזו, אבל מה הנושא של הפסקה? אז אני מבין שזה יותר האופציה הראשונה. כדי להיות משכיל השכלה אלוהית, מוכרחת לבוא עם זה, או קודם לזה התשובה. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. כדי להיות שייך למדרגה כזו, שנקרא יודע את אלוהיו, אז צריך לשוב בתשובה. אימוץ הרצון והערתו, ואימוץ השכל, אחוזים הם זה בזה. כבר למדנו את זה בפרק הקודם, שמצד הנשמה בעומק החיים של האדם, איך שהדברים באים שם לידי ביטוי, אז הרצון והשכל הם קשורים זה בזה, והם לא מחלקות שונות, אלא חטיבה אחת. ככל שהרצון הוא יותר מפותח ועוצמתי אל הטוב, ככה השכל הוא שכל יותר שכלי, אמיתי, מדויק, וככל שהשכל הוא שכל יותר מדויק, אז הרצון הוא יותר טוב, יותר טוב, אבל לא יכול להיות מצב שהרצון הוא במצב אחד והשכל במצב אחר. אם השכל הוא, אם הרצון הוא לא רצון של טוב, אז גם השכל הוא לא שכל אמיתי. ויש הפריה, ככל שהרצון מתגבר, השכל מתגבר, וככל שהשכל מתגבר, הרצון מתגבר, בפנימיות חיי האדם. אימוץ הרצון והערתו, ההערה שיש כתוצאה מההתעצמות של הרצון, היא אחוזה עם האימוץ של השכל, עם התגבורת של החיים השכליים. התשובה מוכרחת היא להשכלה אלוהית, כי התשובה קשורה בעיקר לאימוץ של הרצון, להטבה של הרצון, התיקון של הרצון. וככל שאתה יותר בעל רצון עדין, נצילי, אז גם השכל שלך הוא מזדכך והוא יכול להיות משכיל השכלות אלוהיות. אבל הניסיון לטפס בשכל אל ההשכלות האלוהיות, כשהאישיות מבחינת הרצון שבה והשאיפות והנטיות שלה היא עדיין שקועה בבוץ, אז זה יהיה מילים אלוהיות, זה לא יהיה השכלה אלוהית. אימוץ הרצון והרצו ואימוץ השכל אחוזים הם זה בזה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהן הן נובעות. ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. לכל הפעולות וגם לכל רגשי הנפש, לכל הפעולות יש מקור. הפעולה שהאדם פועל בחייו, פעולה אפילו היומיומית הפשוטה, המתוכננת יותר או המתוכננת פחות, היא נובעת. מאיפה היא נובעת? ממך. שאתה עשית את הפעולה הזו. אתה באת והוצאת מהמכלול הנפשי שלך את הפעולה X או פעולה Y. אם הפעולה הזו היא פעולה טובה, או פעולה פחות טובה, או פעולה רעה, זה תלוי במקור. זה תלוי במניעים הפנימיים שהם בנפש האדם, הם שורשי הפעולות. איזושהי בקשה נפשית, פנימית, לתוכן מסוים של חיים, שמכוחו גם מתארגנים האיברים ויוצרות יוצאות הפעולות.
לכולם את אותה בעומק, את אותה
תביעה נפשית. בעומק, כן. אבל אנחנו מדברים פה ברבדים יותר חיצוניים. שיש נטייה לטוב ויש נטייה לרע. והפעולות שיוצאות מהמקור, מהשורש העליון, שורש עליון כאיזושהי דוגמה שהרב צבי יהודה מביא. יש לנו צדק וצדקה. אז ההי שנוספה בצדקה זה ההי של עולם הזה שנברא בהי. יש בך נטייה לצדק. הנטייה לצדק היא לא הנטייה להביא כוס מים לחבר שלי או להיות אוזן קשבת כשצריך, או הנטייה לצדק היא עצם הבקשה להיות שייך לאידיאל הצדק. הצדקות, כל הצדקה בהי שאני עושה, שזה יכול להיות אין ספור מצבים של צדקות, בפעולות שאני עושה, אלו ביטויים של התביעה לצדק. הפעולות הקונקרטיות שנבעו מהכמיהה הפנימית לערך מסוים, בוא נאמר והוא טוב, אז לא רק שהפעולות האלה יצאו כתוצאה מן השורש העליון שלהם, כי אילולא השורש העליון הזה לא היו יוצאות הפעולות האלו. הפעולות הן פועל יוצא של השורשים שלהן. ואם יש פעולות שונות, כנראה שיש שורשים נפשיים אחרים, פנימיים אחרים. אבל לא די שהפעולות הן יוצאות מהשורשים העליונים. אומר הרב, הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהם הן נובעות. כי אם עד אתמול הייתה לך שאיפת צדק, והיא לא מומשה במפעלים של צדקה, אז שאיפת הצדק היא הייתה עדיין כהה. חוללה שאיפת הצדק שלך, פעולות של צדקה, אז עכשיו שאיפת הצדק התגברה. איזשהו אור חוזר כזה. זה נכון שהפעולה היא ענף שמתענף מהשורש, אבל הענף בחשיפה שלו הוא גורם להבהקה של אור, שהיא כמעין אור חוזר כזה. דווקא ההוצאה החוצה היא חיזקה את השורש הפנימי. כמו איזשהו דופק של הלב, שהוא דווקא בפולסים שלו, אז הוא יכול ליצור הגברה של עוצמה פנימית. אז הפעולות המתוקנות הן מרבות אור על השורשים העליונים שמהם הן נובעות. ככל שאנחנו נעשה פעולות יותר טובות, אז מסתבר שהשורשים, כלומר השאיפות הפנימיות, הנטיות העדינות שבפנימיות הנפש שלנו, הן תזדקחנה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהם הן נובעות. לא רק הפעולות. אולי זה העומק למה שכתוב בספר החינוך, אחרי המעשים יימשכו הלבבות. יימשכו לא במובן של קח אותו מ-X ל-Y לגמרי. זאת אומרת, הבן אדם בכלל לא רוצה ללמוד, תושיב אותו ללמוד, לאט, 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 בסוף ירצה ללמוד. אלא פה עמוק יותר. אחרי המעשים יימשכו הלבבות, יימשכו ויתקללו עוד ועוד ועוד ועוד, שהנטייה הפנימית היא פשוט תעלה מעלה 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 באצילות שלה, בטהרה שלה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שהם מהם נובעות, לא רק הפעולות. רגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה, מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. הפעולות זה דבר אחד עם מה שזה מחולל ברגשי הנפש שלנו. כשעשיתי צדקה, לא רק הזזתי את הידיים בקומבינציה כזאת שאפשרה לעשות צדקה, להביא לו כוס מים. אלא אני עכשיו מלא בהרגשות נפשיות של הבאתי כוס מים לחבר שהיה זקוק. אז הפעולות ורגשי הנפש שהן מביאות איתן, רגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה, מגלים הם במציאותם עצמה, כשהרגשות הללו מתפרצים, זה כבר לא נטייה פנימית, זו הרגשה קונקרטית, אקטואלית, הנה עכשיו אני מרגיש שייך אל הצדקה, הם מגלים בעצמם את השורשים הללו. ותביעת הצדק המוחלט הולכת ויותר מתגברת בתודעה. התשובה המוכרחת היא להשכלה אלוהית. התשובה זה אימוץ הרצון, זה תיקון הפעולות, תיקון רגשי הנפש. כל זה הולך ויוצר את העולם הפנימי שלנו בצורה מזוכחת יותר, מטוהרת יותר, כללית יותר, נצחית יותר, אידיאלית יותר. מילים אחרות להשכלה אלוהית. השכלה אלוהית זה לא לדעת להסביר את איסורים ומרקים. השכלה אלוהית זה להיות שייך בהוויית החיים שלי לאיסורים ומרקים. זה אימוץ הרצון, זה הגברת אור השורשים וחשיפתם בתודעה הגלויה שלי. לכן, מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ומוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, כנראה שההשכלה האלוהית שאנחנו מדברים עליה, שזו מדרגה מאוד נהדרה בקודש, זה הדבקות האלוהית התדירית פה. וכנראה שאם יש דבקות אלוהית תדירית, אז יש דבקות אלוהית שאיננה תדירית. התדירית פה מזכיר לי את המחשבות הארוכות מלמעלה, מזכיר לי את פרק ט', קביעות המחשבה של התשובה, התשובה השרויה בלב תמיד. דבקות אלוהית תדירית זה שהאדם בלוע בתודעת חייו רק בערך האלוהי. אין לו הסתכלות שהיא לא מתוך הערך האלוהי. תדירית פה זה לאו דווקא מצד ה-24-7, זה גם נכון. אבל ה-24-7 נוצר בגלל העומק של ההוויה שאתה שקוע בה בתכנים האלוהיים. כנראה שמי שהדבקות האלוהית אצלו היא לא תדירית, אלא היא ארעית, זה בגלל שהעניין האלוהי אצלו הוא לא כל כך שורש חייו. כי הלא, הדבקות שלי בחיי זה תדירי, נכון? אין הזזה של אצבע, נקיפת אצבע אני לא נוקף, שהיא לא משרתת את הדבר הכי חשוב של המערכת, שזה אני. לא במובן האגואיסטי הנמוך, במובן האמיתי. אני מנהל את חיי, ואני קשור לניהול חיי, כמובן, על פי דרך התורה והמצווה וכו', אבל הכל, כל המערכת היא תמיד מאורגנת לזה. וזה תדירי, נכון? לא צריך להתארגן ולאסוף את עצמי טוב, להגיד יאללה, עכשיו אני עושה דברים שהם טובים לעצמי, לאישיותי וכו', שוב, לא במובן האגואיסטי. לא צריך להתאסף בשביל זה, זה תדירי. זה תדירי וזה 24-7, אבל אני לא מחפש את 24-7, אני מחפש איך שאין לך תודעה, אין לך מציאות שאתה חש את עצמך שלא מתוך זה. אתה לא רואה את עצמך מבחוץ, ואז אתה צריך לחזור, להסתכל על עצמי, ואני תמיד עצמי, ושתול בבית של עצמי. דבקות אלוהית תדירית זה השתילה בבית השם. אדם שהוא כל הזמן בלוע בקשר לשורש חייו, לא רק לחייו האקטואליים של 70 ואם בגבורות 80 שנה, שזה מה שנתתי במשל. בנמשל זה קשור לשורש חייו, לערך הפנימי, הנשמתי, האלוהי של החיים. מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, מישהו שייך להשכלה אלוהית, להיות הווה את החיים באוריינטציה האלוהית שלהם, אז פה יש חידוש גדול. אי אפשר לו במהלך פחות מזה. יש נפשות כאלו. יש מי שמוכן לזה. הוא כרגע לא בעל דבקות אלוהית אדירית. אבל הקדוש ברוך הוא חנן אותו בפרצוף כזה שהוא שייך לדבקות אלוהית אדירית. כרגע הרב מדבר על הפרטים. יש פרטים כאלה. צורת החיים המתאימה להם היא צורת החיים של התשובה העליונה, של ההשכלה האלוהית. טוב, אז ככה השם חנן אותו. אבל במה זה תלוי? זה תלוי בזה שהוא ישוב בתשובה. והשאלה אם לשוב בתשובה זו שאלה של בחירה חופשית. נכון? ובכל זאת, המציאות זורמת תחת קו ההשגחה האלוהית, ויש השגחה, ולכן מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ההשגחה סדרה שאדם במדרגה העליונה כזו לא יוכל לנהל את חייו בצורה שממזערת את הפוטנציאל שלו. ואם האדם הזה יתכחש ויתנקר לטבע הפנימי שלו, שהוא מוכן לדבקות אלוהית אדירית, לא תהיה לו דבקות אלוהית. כמו משל, שאדם שינסה לחיות במדרגת בעלי חיים, זה לא ילך. עכשיו אתה תנסה לסמוך על האינסטינקטים שלך, לדעת מתי מגיע עונת הגשמים, או לזהות מרחוק סכנות, וזה לא ילך. אם אתה לא תוציא מן הכוח אל הפועל את המדרגה שלך, קרי השכל, גם בעל חיים אתה לא תהיה. הרב מביא דוגמה של עלה, שהוא ממדרגה צומח, הוא מסתכל על חברתו מלמטה, אבן שנחה לה, לא צריכה לצמוח, לא צריכה לשאוב נוזלים, לא צריכה לזה. נוח לי, אני בא אליי, חכי. הוא הולך ומתיישב על יד העלה, ואומר, מהיום אני דומם, על יד האבן, ואומר, מהיום אני דומם. אז גם דומם אתה לא תהיה. כי אם אתה מתנקר לעצמך, אתה תתייבש ותתפורר. אותו כנ"ל מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית. מדרגת חיים כזו, שהיא תובעת גודל של מבט ושל השקפת עולם, של אוריינטציית חיים אמונית מאוד מאוד עמוקה, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. לחיות חיים שהם טובים מאוד בשביל אחרים, אחרים יקבלו עליהם גן עדן, לא יודע איך לתאר את זה, לא, זה לא ילך. הוא יחוש תסכולים. הוא יחוש מחנקים. תחנוק אותו התשובת התאה. תחנוק אותו הדבקות האלוהית החלקית, שהיא לא כל כך דבקות אלוהית. זה מה שהרב כותב, מניעות רוחניות. מוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות רוחניות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הכל זורם בכיוון הזה. וגם סיבות גשמיות יכולות להיות. כל מיני מאורעות כאלו ואחרים בחייו יביאו אותו לידי כך שהוא יצטרך לשקם את כל המערכות שלו אל הגובה האולטימטיבי. והמציאות היא זורמת בקו הזה. כל המציאות עסוקה בדבר אחד, להעלות את הפרטים שבמציאות אל הגובה האולטימטיבי. וכיוון שיש פה איזשהו פקק שצריך להיפתח, כי יש פה מישהו שהוא מוכן לדבקות אלוהית אדירית, וזה לא נפתח, המציאות תתחיל לנקז לשם את הכוחות שלה, ומשהו יקרה שם. מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ומוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. ומתוך שהוא ישוב באימוץ הרצון, אימוץ השכל, הפעולות, רגשי הנפש, וישוב בתשובה עליונה, אז גם כן הוא יהיה בעל השכלה אלוהית ודבקות אלוהית אדירית. אמנם, לבוא אל הדבקות האלוהית השלמה, לבוא להשכלה האלוהית, אי אפשר לבוא אליה כי אם אחרי הענווה המוחלטה, הבאה מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, שהיא נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא העושר היותר גדול בחיים. כדי לבוא לדבקות האלוהית השלמה, אומר הרב, צריך ענווה. וענווה איך היא באה? ענווה מוחלטה. וענווה מוחלטה איך היא באה? מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם. שאיך גדולת נפש לשמחה באור השם בנוצרת? נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו העושר היותר גדול בחיים. צריכה להיות ידיעה ציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא העושר היותר גדול בחיים. מתוך כך תיווצר בלב גדולת הנפש לשמחה באור השם, ומתוך כך הענווה המוחלטה והדבקות האלוהית. אז מה זה הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא העושר היותר גדול בחיים? צריך להתחיל לצייר. לצייר ידיעות ציוריות, הכוונה פה הסברות. אני מבין שפה הכוונה להסברות. צריך להסביר מהו המושג האלוהי. האם מי שמוסבר לו בשיעורי אמונה ובלימודי אמונה מהו המושג האלוהי הוא כבר בעל הענווה מוחלטה? לא. אבל הוא התחיל לבוא בשער הראשי אל הענווה המוחלטה, שהיא ה... מידה העליונה ביותר, כי היא התנאי האולטימטיבי לדבקות אלוהית אדירית. אבל צריך להתחיל בידיעה ציורית. צריך להתחיל להסביר הסברות רוחניות, אמוניות, מהו המושג האלוהי. בעיקר צריך להתחיל לשלול מה לא המושג האלוהי.
המושג או
מושג? מושג. מה זה אלוהים? מפני שהמוח שלנו ספוג מהמון דברים. הוא קודם כל ספוג מ-2000 שנות גלות. וגם ברוך השם שעם ישראל כבר לאט 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 ממצמץ עם העיניים אחת לכמה שעות או דקות בהשכמה שלו כשהוא קם לתחייה, אז גם בכל זאת צריך לצאת מהילדות. אז אנחנו גוררים איתנו תודעות על המושג האלוהי שהם פועל יוצא של נצרות ופועל יוצא של ילדותיות, שבאמת זה אותו דבר, אבל לילדים זה טוב, למבוגרים לא. אז צריך להתחיל לצייר ידיעות ציוריות ביחס למה זה אלוהים. וצריך להסביר, להסביר שזה לא איזשהו כוח עליון כזה שרודה בחיים ויש לו את ספר ההוראות הטוב ביותר, כי בסדר, זה היה בהחלט טוב לגיל 12-13, אבל צריך להתחיל להתבגר עם המושגים הרוחניים וללמוד ללמוד מה שאני מקווה שכולנו כבר מתחילים להריץ בראש את מה שאני מתכוון שצריך ללמוד. ואז מתברר לאדם שהאלוהים והדבקות בו אין עושר גדול מזה. זה לא עבדות שאני אומר כמו שאני עבד לאיזשהו אדם פה, רק אני אומר אני עבד לישות הכי חזקה שנקראת אלוקים. זה מדכא. זה הפסקה הראשונה באורות התחייה, נכון? אני מקריא לכם מאורות התחייה א', הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, צריך דעת האלוהות, זה הדעות הציוריות שהרב מדבר עליהם כאן, וצריך שהן תהיינה מתוקות, זה האושר היותר גדול בחיים, היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, תכיר את העניין האלוהי ויחסו אל כל מה שיש בהוויה, צריך להוסיף פה כף, כיחס הנשמה, הצד הרוחני המחייב והממלא אור, קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים ולאורה ולהפרחה. היחס בין הקדוש ברוך הוא לכל ההוויה, זה כמו היחס בין הנשמה לגוף. תבין את זה טוב, אתה תראה שהגוף, על כל המשטר שהנשמה שולטת בו, אין לגוף שמחה יותר גדולה מאשר להיות נאמן לכוח החיים הנשמתי. ככה מתרגם הרב קוק את מאמר הזוהר נשמתה ושורשה דקול אלמין. הנה ככה מדברים ניסטר בפופולריות. היחס הזה כשהוא מתמלא בלב ובנפש הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה, נעימת היגיון יותר ממרירות והזדעזעות. זה הכרח, זה הפתיח, זה ללמוד אורות. ללמוד אורות זה הדבר הראשוני והכי נמוך שיש. לגבינו זה הכי גבוה, אבל מצד המעלות באמת זה הכי נמוך. כי אחרי ידיעות ציוריות כאלה, תיווצרנה בלב גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם. הזרמים הנפשיים הם כל כך ישמחו, כל כך יבקשו להתפשט, להתרחב, להיות מלא בכל הפריחה הזו. שנפש האדם מתמלאת מהמפגש עם אור השם. זה האידיאל הכי רדיקלי, זה השלמות הכי שלמה. אז אני כל כולי צמא לזה, שמח בזה, מתלהב מזה. כנראה שזה קשור קצת לשמחה שאריזל דיבר עליה, שכל רזי תורה הם באו לו כתוצאה משמחה של מצווה.
הקשר
הנבא פה. רגע. אז מכוח הידיעה הציורית ביחס למושג האלוהי מתחילה לבצבץ, להיווצר בלב גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם. זה אדם שהקשר שלו עם אור השם, זה יוצר אצלו שמחה. אדם שהוא במדרגה כזאת, שהוא בגדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, הוא כבר בעל ענווה מוחלטה. ענווה זה ההכרה של מה שאני עומד, שאני עומד אל מול דבר שהוא למעלה ממני. שאני תמיד צמא להידבק בו, להיבלע בו. ענווה מוחלטה זה ענווה שפשוט מכירה את השם. ולהכיר את השם זה לראות תמיד איך מה שאני יכול להתמלא ולספוג עוד ועוד 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 מהשלמות האלוהית שאין לה סוף. צמאון בלתי פוסק לעמוד אל מול הגודל האלוהי והרצון להתמלא בערכי מערכיו. זו הענווה. צמאון לשלמות, זה הענווה. מישהו כבר במדרגה כזאת, אתם מבינים שזה תודעתו, כל הזמן להתמלא עוד ועוד ועוד מערכים האלוהיים, הוא כבר בשער של דבקות אלוהית, תדירית. זהו, אין לו הוויה אלא את זה, אלא עוד אלוהות ועוד אלוהות, עוד שלמות ועוד שלמות, מכלליות לכלליות מקפת ממנה, מאידיאל לאידיאל ניסה ממנו. ככה אפשר לה לבוא לדבקות האלוהית השלמה, דרך השביל הזה שהרב סלל לנו. טוב, נעמוד פה.